שלום, פרק י"א בספר בראשית, בפסוק כ"ח. טוב, אולי לפני כן נזכיר מהו הרקע של הפסוקים שאנחנו עומדים ללמוד. זכור לכם שדור הפלגה, מעשה מגדל בבל, הוא הרקע להופעתו של אברהם אבינו. אם כן, על פניו, אברהם אבינו בא, מופיע על במת ההיסטוריה, כדי לענות על אותה בעיה שהתעוררה בזמן דור הפלגה, ואני אזכיר את זה בקצרה. הבעיה הייתה כיצד מצד אחד להיות, לשמור על הייחודיות של כל אומה ואומה, של כל זהות אנושית, כלומר כיצד לשמור על העושר של הזהות האנושית, ויחד עם זאת שלא להגיע לידי מלחמה. וכולם יהיו אותו דבר, לא הפרטי, אבל אז כל אחד יילחם בשני וינסה להשליט את הזהות שלו על כולם. מצאנו לכך דוגמה, למשל אשור. אז כיצד דואגים לכך שכולם יהיו שונים ובכל זאת מאוחדים? התשובה, על ידי שייווצר גורם מלכד חיצוני לזהויות השונות. אם הזהויות שאנחנו מדברים עליהן הן 70 אומות העולם, מוכרחת להיות אומה נוספת, אומה 71, שכל התוכן שלה הוא התאום בין האומות האחרות. ואז נוצרת מצד אחד נקודת אחדות, ומצד שני כל אחד שומר על זהותו הוא. על רקע זה מופיע אברהם אבינו. כן, זאת התוכנית. כלומר, זה... אפשר להגיד שזה תוכנית מגבוה, זאת האמת. יחד עם זה אפשר לומר שזה דבר שנתבע מן המציאות של דור הפלגה. כן, דור הפלגה מצריך, תובע, דורש את הופעת הזהות ה-71. והזהות הזאת ממלא תפקיד חשוב ביותר. אני, כדי להבין את זה, נסתכל לרגע אחד בפרק י' בפסוק למד א'. פרק י' פסוק למד א', אלה בני שם למשפחותם. כלומר, מה שמחלק בין בני האדם היא חלוקה למשפחות. משפחות זה דבר נחמד, מתארחים בשבת, יש קשרי חיתון לפעמים בין משפחות. כלומר, בין משפחות יכולה לשרור אהבה, אחווה, אבל בין אומות זה כבר משהו אחר. אבל הציבורים האנושיים מוגדרים בראשית ההיסטוריה בתור משפחות. זאת אומרת שיכולה להיות אחווה בין הציבורים השונים. ומה מבדיל אותם למשפחות? מה עושה את הציבור הזה לשונה מן הציבור הזה? הנה אומר הכתוב, אלה בני שם למשפחותם ללשונותם. הלשונות הם המבדילים. מה זה לשון? זה מילה אחרת בשביל תרבות. אין? הלשון זה האיבר הפנימי של הדיבור, לעומת השפה, שזה האיבר החיצוני. הלשון זה האיבר הפנימי. אם כן, התרבויות מכונות פה, בשפה המקראית, לשונות. מה שעושה שם משפחותם, זה לשונותם. שלב שני, שוב, עדיין בפרק י' פסוק למד א', בארצותם לגויהם. ברגע שההבחנה היא טריטוריאלית, היא כבר לא תרבותית. ההבחנה הטריטוריאלית יוצרת ניכור בין ציבור אנושי אחד לציבור האנושי השני. זה נקרא כבר גויהם. כלומר, משפחותם בגלל לשונותם, ארצותם הופכת את זה לגויהם. אני חושב שהנקודה הזאת ברורה, אני חושב שדיברנו על זה גם, נכון? מה? דיברנו? לא. על רקע זה, צריך שיבוא מישהו שיבטל את הגויות ויחזיר את בני האדם למצב המשפחות. נא לעיין בפרק י"ב בפסוק ג', לא פסוק ב', פרק י"ב פסוק ב', ואעשך לגוי. כלומר, הקדוש ברוך הוא מועיד לאברהם תפקיד חשוב, לייצר אומה 71, אבל אומה ייחודית, שבמקום להיות אומה שמכניעה אומות אחרות או שעומדת ביריבות עם אומות אחרות, התפקיד שלה הוא כמבואר בפסוק ג', ואברכך מברכך ומקללך האור, ונברחו בך כל משפחות האדמה, שהגויים יחזרו להיות משפחות. במילים אחרות, הלאומיות הלגיטימית היחידה זה עם ישראל, כי זאת הלאומיות היחידה שמשרתת את כללות האנושות, בעוד ששאר הלאומיות באות להכניס יריבות בין הזהויות האנושיות. כן, יפה. אתה אומר, אם כך, ייווצר גם ניכור על ידי עם ישראל, כי יש לנו טריטוריה. נכון? זה טוב, אגב, שאתה נזכר שיש לנו טריטוריה, לא כולם יודעים. כן, יש כאלה שהיו מעדיפים. כן. תשובה. לשם כך, ניתנה לנו ארץ אוניברסלית. הארץ היחידה שאין לה שם. הרי בתחילת פרק י"א, פסוק א', מה כתוב? ויהי כל הארץ שפה אחת. מה זה כל הארץ? כל העולם כולו. עד כאן כל כדור הארץ מכונה בשם הארץ. מכאן ואלה בתורה, כל מקום שיאמר הארץ, הכוונה לארץ ישראל בלבד. כלומר, זאת הארץ היחידה ששמרה על האוניברסליות שלה. שאר הארצות הפכו להיות חלקיות. איך זה בא לידי ביטוי? בהרבה מאוד דברים, ולא רק בגלל שאנחנו בצומת הדרכים שלה, של הדרכים הבינלאומיות, של האקלימים וכדומה. כן? הארץ הזאת יש בה כל האקלימים שבעולם, על כל מטר מרובע, כל קילומטר מרובע. אתה עובר מקילומטר לקילומטר, אתה ביבשת אחרת, באקלים אחר. וזאת ארץ המפגש של כל התרבויות כולן, בין שם, חם ויפת. לא מקרה. כן? ולכן, מי שמסתכל על מפת כדור הארץ, בלי לדעת שום דבר על ההיסטוריה של העולם, כשהוא שואל את עצמו מהי נקודת המוקד שעתידה להתפתח בכל הבלגן הזה, לא יוכל שלא להצביע על ארץ ישראל דווקא. מבחינה גיאוגרפית, אני יודע. כן? ואנחנו נראה את זה גם בסיפורי חיים של אברהם אבינו. איך שהוא עובר מבבל למצרים ואת מוקדי התרבות השונית. כן. כי ארץ זה בעלות. ארץ זה בעלות. על בעלות יש ריב. על תרבות אין ריב. יש השפעה. כן. כן. לא הבנתי, תחזור על השאלה. נו. ייתכן. ייתכן, אבל זה לא הנושא. טוב, בואו נחזור לעניין. אם כן, צריך אם כן לייצר אומה כזאת. כפי שאמרתי, האומה הזאת גורמת לאחדות. איך? בהתחלה, היא גורמת לזה שכולם שונאים אותה. כל העולם מעבר אחד ואברהם מעבר אחד. ברגע שמישהו אומר משפט כמו אני ואתם, האמירה הזאת היא אמירה אגרסיבית, כן? היא תוקפת, היא אמירה האומרת אני לעומתכם, וזה יוצר קווי מתח. אבל דווקא יצירת קווי המתח האלה יוצרת את האפשרות של האחדות באחרונה. כלומר, שנאת כל העמים אותנו עשויה באחרית הימים להפוך לאהבת כל העמים אותנו. אחרי מלחמת גוג ומגוג נאמר בספר זכריה שמה שאשר יישאר מכל הגויים העולים על ירושלים למלחמה ועלו לחוג את חג הסוכות, ואם משפחת מצרים לא תעלה וכו'. זאת אומרת, זה הופך להיות מגויים למשפחות. כן, אחרית הימים. ונברכו זה עתיד. כן, אבל לא. בינתיים ניחן ממנו. כן, אבל כתוב, אחות לנו קטנה, אמרו חז"ל, אחות קטנה זה אברהם, שאיחה את העולם כולו. הוא המאחה. איך הוא מאחה? על ידי שהוא עומד בעבר אחד, וכל העולם בעבר אחד. יוצא לפי זה, מי מרוויח מקיומו של עם ישראל? היהודים כנראה שלא. כן, ליהודים היה הרבה יותר נוח לחיות בתנאים יותר טובים, בלי כל הבלגן הזה. אבל, כפי שאנחנו אומרים בהלל, לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד, למה יאמרו הגויים, היינו אלוהינו. כלומר, מי שמרוויח זה לא אנחנו. מי שחושב שלהיות יהודי זה רווח, זה יעיל, אז זה באמת טעות. אגב, נאמר באמת בספר תהילים, בספר תהילים, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך. גויים לשון רבים, לא ידעוך לשון רבים, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו לשון רבים, כי אכל את יעקב. זאת אומרת, כשבאים להילחם בישראל כולם כאיש אחד. מה לא הבנת? ברגע שאני שונא מישהו, סימן שהוא חשוב לי. אז זה פוטנציאל של אהבה. פעם הרב קוק אמר, ברוך השם, הגענו לשנאת הדת. שאלו אותו, למה אתה כל כך מרוצה מזה ששונאים? הוא אמר, כי לפחות מתייחסים. לפני כן היה בוז, בוז גרוע משנאה. והבוז, מה, אתה בכלל לא פונקציה, אתה לא מעניין בכלל. כן? אני שונא, סימן שאתה עשוי להיות חשוב. כן? אם כן, צריך להיווצר אותו מוקד שעל ידו יתחברו כל משפחות האדמה, כפי שנדמה לי שלמדנו כבר מה המשמעות של המילה ונברכו, נכון? שון חיבור. כן. עכשיו בואו נראה קצת איפה אנחנו פוגשים את המשפחה המיוחדת הזאת שעשויה להיות בית היוצר של איחוד האנושות. אנחנו פוגשים אותה באור כסדים, כן? לכן התחלתי בפרק י' פסוק ח' וימות הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כסדים. כן, המשפחה הזאת נמצאת באור כסדים, וזה דבר מוזר ביותר. מאיזה עם היו המשפחה הזאת? כשלמשל היו שואלים את תרח, מי לי שדברנו על תרח פעם שעבר, לא? דברנו. מארץ העברים. כשהיינו שואלים את תרח, מאיזה עם אתה? הוא היה מן הסתם עונה שהוא עברי, ומצאצאי העברים. השאלה היא, איפה כל העברים האלה? הרי אנחנו רואים שמעבר אבי העברים, אחר כך היה פלג ויוקטן, וליוקטן 13 שבטים שיצאו ממנו, ופלג הוליד את רעו וגם בנים, עבר הוליד גם בנים ובנות. פלג הוליד את רעו ובנים ובנות, רעו הוליד את סירוג ובנים ובנות, סירוג הוליד את נחור ובנים ובנות, נחור הוליד את תרח ובנים ובנות. אז כן, יש פה עם רע, אלפים, אולי עשרות אלפים, אולי מאות אלפים של אנשים המהווים אומה. מה קרה לאומה הזאת? אנחנו לא שומעים עליה בהמשך ההיסטוריה. אנחנו פוגשים משפחה אחת שניתן לומר עליה שהיא השריד של העברים. היא השארית האחרונה של האומה העברית העתיקה, שאברהם היה מבניה. תרח היה מבניה. ואיפה אנחנו פוגשים את המשפחה הזאת? לא בארצה, אלא בארץ אחרת. באור כסדים. אור כסדים, לכל הדעות, זה שייך לכסדים. ולא לישראל, ולא לעברית. נדמה לי שעסקנו בזה פעם שעברה, וזיהינו את המקום של ארץ העברים, נכון? או שלא? עסקנו בזה או לא? טוב, באמת השאלה היא, מאיזה ארץ באו העברים? התשובה היא פשוטה. לא, ארם נהריים זה לא יכול להיות. ארם נהריים זאת הארץ של הארמים. ואור כסדים זאת ארצם של הכסדים. אז מאיפה באו העברים? מארץ העברים. איפה ארץ העברים? נא לעיין בבראשית פרק מ'. בפרק מ' פסוק י' ד', פסוק י' ג' אפילו. פרק מ' פסוק י' ג'. בעוד שלושת ימים יישא פרעו את ראשך והשיבך על כניך ונתת חוס פרעו בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו. כי אם זכרתני איתך כאשר יתב לך ועשית נעי מדי חסד והזכרתני אל פרעו והוצאתני מן הבית הזה, כי גונוב גונבתי מארץ העברים. וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבור. עכשיו, יוסף, תראו לעצמכם, יוסף מבקש טובה משר מצרי. זהו הסיכוי היחיד שלו, על פי דרך הטבע, לצאת מן הבור. בוודאי שהוא לא ידבר עם השר המצרי בשפה שהשר הזה איננו עשוי להבין. אז הוא אומר לו דברים ברורים. גונבתי מארץ העברים. אז מה היא ארץ העברים לפי זה? ארץ ישראל, היא המכונה כאן ארץ כנען, כי היא הארץ שהייתה ידועה מקדמת דנה, לאפילו במצרים, לשרי הממשלה, הייתה ידועה כארץ העברית. אז למה היא אחר כך כנענית? נא להסתכל בפרק י' ב', פסוק ו'. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני, אז בארץ. זה אז, אז הגיע. כן? אברהם הגיע לארץ ישראל, חשב, ארץ ריקה מתושבים, אנחנו נשוב הביתה. פתאום רואה את הכנעני. כלומר, ראשית, אז קודם כל, פה דבר מעניין. המפגש הראשון שלנו עם גרעין המשפחה העברית, זה עם משפחה שנתונה בגלות, ושרוצה לשוב לארצה, ומתמודדת לראשונה עם אוכלוסייה שתפסה את מקומה בינתיים. איך זה מתחיל? זה הראשית של התאבותינו, כן. מה? כי הם היו צאצאי עבר. כן? כולם צאצאים של עבר. אז הם עברים? כן. איך הם הגיעו לגלות? אין אנחנו יודעים. התורה לא מסרה לנו שום פרטים על כך. לא אמרה לנו כיצד קרה שהעברים יצאו מארצה. אבל אנחנו פוגשים אותם ראשונה מחוץ לארצה. יוצא לפי זה שהנסיעה, אפילו של תרח לארץ כנען, היא תנועה ציונית. הבה נראה, נאמר כאן בפסוק למד א', בפרק י' א', פסוק למד א', ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו, וצרי קלתו יש את אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען. זאת אומרת, תרח היה אבי הרעיון הציוני של שיבת ציון בלא שום מוטיבציה דתית גלויה על כל פנים. בסדר? כלומר, באור כסדים ייסדתי את מדינת העברים. כן? מה אתה אומר?
הם עבדו עבודה זרה.
הם עבדו עבודה זרה, ודאי שהם עבדו עבודה זרה. אבל הסברנו קצת מה הייתה עבודה זרה של העברים, נכון? לפי המדרשים, מה היה המקצוע של אבי המשפחה? אתה זוכר או לא? כן, מוכר אידיאולוגיות. זאת אומרת, זה עבודה זרה מעניינת. אדם שמסוגל למכור אלים, זה סימן שאצלו עבודה זרה זה לא ממש. הוא מוכר את האלים. אז גם המדרש שם את זה בפיו של תרח. כן, שאברהם שם אומר שפסל אחד שבר את כולם, אומר לו תרח, על מי אתה עובד? אנחנו יודעים מה אנחנו עושים כאן. כן?
אבל
גם
אתה
עובד
כאלה, אני חושב שם גבר.
נכון.
תמיד היו...
תמיד, כן, ודאי, נשאר משהו מהשמים. כן, תמיד. כן, נשאר משהו. הרש"י אומר, היה הולך וכובש את הארץ מזרעו של שם. אז מה שנשאר מזרעו של שם? איפה העבר היה? כן, אתה השלישי שמאיר את זה תוך דקה, שמת לב. כן, עכשיו, ויקח אברהם, אל תבדר. אז עכשיו בואו נראה קצת יותר מה קורה כאן. בפרק י' א', פסוק כ"ז, ואלה תולדות תרח. תרח הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן, והרן הוליד את לוט. אם כן, יש לתרח שלושה בנים, אברהם, נחור, הרן. בפסוק למד א', כתוב שתרח לוקח את אברהם ואת לוט בן הרן. מה עם נחור? מה עם נחור? הרן כתוב שהוא מת. אבל מה עם נחור? נשאר? לא נכון. נא להסתכל בבקשה בפרשת חיי שרה. חיי שרה בפרק כף דלת בפרק כף דלת פסוק י' ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו וילך וכל טוב אדוניו בידו, ויקום, וילך אל ארם נהריים, אל העיר נחור. אז איפה היה נחור? היה בחרן כבר. הוא כבר היה בארם נהריים. זאת אומרת, הוא לא היה באור כסדים. יוצא שיש לנו כבר פזורה של העברים. חלק מן המשפחה העברית, השארית הזאת, נמצאת באור כסדים, חלק נמצאת בחרן. טוב, בואו נמשיך. בואו נבדוק, אנחנו נבדוק את הכל, הכל נדע. כן, פרק י' א', אני חוזר פה לדברים. פסוק כ"ח, וימות הרן על פני תרח אביו, בארץ מולדתו, באור כסדים. מה זה על פני תרח אביו? בחיי הרן, בחיי תרח. זאת אומרת, כשתרח חי, מת הרן בנו. מה קרה שם? שוב התורה רומזת, היא לא אומרת במפורש, המדרשים עוזרים לנו, התורה שבעל פה, מגלה לנו שהעברים היו נתונים באור כסדים לרדיפה. מה זה אור? אור זה תנור, זה אש. אומרים חז"ל, הרדיפה הייתה שהיו מכניסים את העברים לתנורים. ככה מובא במדרשי חז"ל, בבראשית רבה. כן? סיפור של אברהם בכבשן האש. מכיר? זה זה.
לא, אבל העברים כעברים או אברהם בגלל המרידה
שלו? כתוב שגם את הרן נכנסו. זאת אומרת, היה פה איזשהו מבחן לאותה שארית, ושליש מן האומה הלך לאיבוד אז בתנור. הרן. כל זה לפני החזרה לארץ ישראל. אתם מבינים כבר איך זה מתחיל? כלומר, מה עם שורשי הזהות שלנו? כן? משפחה גולה, ששליש ממנה נספה בתנורים של אור כסדים. כן? וככה זה מתחיל. ויש כאן שאריות, יש פליטי השואה. מי הם? כן. אור כסדים. על פני תרח אביב, כלומר זה לא מיטה טבעית, וזה קרה באור של הכסדים. אז חז"ל מלמדים אותך, היו מכניסים את העברים לכבשה.
ואיך יכול להיות שמי שנרדף
מותר לדורות? מה? לא, לא, הוא בהתחלה היה מוכר, אחר כך אברהם קצת, לפי המדרשים, כן? אברהם עשה בלגן שם, אז הכניסו לתנור. ואז היה צריך לברוח. מה? לפי זה כן. לפי זה כן. כן. כן, כן. נכון, כלומר יש ספקות. להר"ן יש ספק, כן?
אז זה לא כל העברים, דווקא אברהם עובדו.
צריך להבין מה המדרשים. קודם כל, הם העברים האחרונים שאנחנו שומעים עליהם. זה העברים. דבר נוסף, צריך להבין מהי השפה של המדרשים. כלומר, כשהמדרשים מוסרים לנו ידיעות כאלה, זה צורה ציורית של מסירת דבר יותר רחב, שמבחינה היסטורית אנחנו רחוקים ממנו. אבל זה בעצם זה הרושם שנותר בזיכרון הקולקטיבי של האומה. ככה מתארים את הדברים האלה. במיוחד שאם אנחנו לוקחים ברצינות את האישויות האלה, אברהם, יצחק, יעקב, התורה מספרת על יחידים מה שאחר כך קורה לאומה שלמה. מה שמכונה מעשה אבות סימן לבנים. אז איזה אבות? גם תרח זה מהאבות, אף על פי שהוא לא נקרא אב. אבל זה שורש המשפחה שלנו, בני תרח. ואם תשים לב, אנחנו צאצאים לא רק של אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו צאצאים במידה שווה גם של הרן ונחור. נכון? האימהות הם צאצאי נחור. וגם מהרן קיבלנו, אפשר אפילו לעשות חלוקה גנטית ולראות, אפשר לראות שכל האבות שלנו הם במידה שווה שליש מאברהם, שליש מהרן, שליש מנחור. אפשר להוכיח את זה. עכשיו בואו נראה במה מדובר. ויקח אברהם ונחור להם נשים. אני קורא כאן בפסוק כ"ט. שם אשת אברהם שרי, ושם אשת נחור מילכה, בת הרן אבי מילכה ואבי יסקה. פה צריך גם שוב להכניס את דברי חז"ל. חז"ל אומרים שיסקה היא בעצמה שרי, שלימים נהיית שרה. זאת אומרת שהנשים של הענפים שפלטו מן השואה הם הצאצאים, לא סליחה, כן, כלומר הענפים שלא נפגעו לוקחים לנשים את פליטי השואה. כן, יוצא לפי זה שמהרן יש שלושה אנשים, שרה, מילכה ולוט. ולוט זה שרה, מילכה ולוט. ואז יש כנראה אולי איזושהי יריבות, אני מניח שיש כאן איזו יריבות בין אברהם לבין נחור לגבי המשך האידאל העברי. הרי ברור שהמשפחה הזאת, לפי מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, הייתה מעוניינת בפעולה לשם ייחודה של האנושות, וייתכן שכאן התחילה מחלוקת, אנחנו הוכיח בהמשך שאכן הייתה מחלוקת, כיצד צריך להוציא אל הפועל את האידאל העברי. איך מאחדים את בני האדם? אנחנו עוד מעט נבין מה היה שם. פסוק למד א', לא, זה הפסוק למד, ותהי שרי עקרה, אין לה ולד. מה הדבר הזה אומר? שבינתיים התקוות של המשפחה מתנגזות בענף של נחור. נחור הוא התקווה של העם העברי. ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען. עכשיו זה הכל מובן. בעקבות האסון הנורא שפקד את משפחת אברהם, מחליט ראש המשפחה להקים את מדינת העברים בארץ העברים. הוא חוזר הביתה מטעמים לאומיים חילוניים של רדיפה. כלומר, אחרי פרשת דרייפוס והסופות בנגב, הוא כבר לא יכול להישאר באורכזי. ויבואו עד חרן וישבו שם. מי היה שם בחרן שחיכה להם?
נחור.
מה אמר להם כנראה נחור? תראו, נכון שבאור כסדים יש שם גויים רעים שמכניסים לתנור, אבל תדעו לכם שבארץ כנען זה לא כל כך קל, כי יש שם כנענים. אתם תסתבכו. בחרן יש גויים טובים, הם לא שורפים עברים, והם מדברים ארמית, וכדאי, פה יש מקום טוב. זה וישבו שם. כן? כלומר, שליחי הג'וינט באו לאור כסדים ואמרו שאפשר לסדר בברוקלין עבודה, מקולת, משהו, לא כדאי לעבור לארץ כנען, וישבו שם. זאת אומרת שנחור, לפי זה, הוא אבי הקוסמופוליטיות היהודית. המחשבה שהתפקיד של היהודי הוא לפעול על האנושות דרך הסימביוזה, ההתמזגות עם התרבות של אומות העולם. ומשם לפעול. ניתן לומר שהפיתוי הארמי הזה הוא פיתוי קבוע בנפש הישראלית. ולא במקרה, אבינו הראשון נקרא אז בשם אב רם. חזל דרשו אב לארם. כאן המקום לשים לב למה זה בדיוק יהודי קוסמופוליטי. יהודי קוסמופוליטי, מצד הכוונה, זה דבר אחד, מצד המעשה זה דבר אחר. מצד הכוונה, היהודי הקוסמופוליטי מעוניין לאחד את כל העולם כולו, ללא הבדל בין הלאומים השונים. הלכה למעשה, היהודי הקוסמופוליטי הוא המתבולל היותר מובהק בתרבות שבה הוא חי. אין לכם יותר גרמני מאשר יהודי קוסמופוליטי בגרמניה. או יותר צרפתי מיהודי קוסמופוליטי בצרפת וכדומה. כלומר, בסופו של דבר, זה מחוסר עוצמה. לכן אין ברירה, אלא עד רבה להקים טריטוריה נבדלת, אומה בעלת אופי לאומי, שתוכל גם להשמיע את קולה. לפי הכלל, הנאמר בספר קהלת, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. לכן אם אתה לא בעל עוצמה פוליטית, גם לא שומעים אותך מבחינה תרבותית. ולכן, פה הופיעה מגמה חדשה. ויומר השם אל אברהם, פרק י"ב פסוק א', לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך ואשך לגוי. כלומר, פה יש אסטרטגיה חדשה של תיקון עולם, והיא להקים אומה, לא קוסמופוליטית, אלא אומה אוניברסלית. זאת אומרת, אומה שתתקן עולם בלכות שדאי, והיעד שלה יהיה תיקון הזהות הלאומית חברתית. מובן? יוצא לפי זה. בשלב הזה מה אנחנו רואים? שבגרעין המקורי של עם ישראל נמצאים ארבעה סוגי אנשים. יש ציוני מדיני, יש לנו יהודי קוסמופוליטי, יש לנו קורבן השואה, ויש לנו ציונות דתית. ומזה נולד עם ישראל, מארבעת הדברים האלה. צריך להבין עד כמה מורכבת היא הזהות שלנו עוד בראשית התהוותה. לכן אין פלא שכל מה שקורה לנו כזה מסובך. כי אם היה לנו אב אחד, היה עוד יחסית קל. היינו הביטוי, בבחינה לאומית, של זהותו של אדם אחד. אבל אנחנו צאצאים של הרבה אבות ביחד, לפחות של שלושה, אברהם, יצחק ויעקב. אז צריך בשביל זה לאחד מידות, שלא לדבר על ענפים מצטרפים, שהם דחור והרן, והשורש התרחי, שגם כן עושה בעיות. כלומר, יש פה הרבה הרבה מה לברר, וכנראה שההיסטוריה שלנו מעתיקה את הבירורים האלה. כן. איך הייתה שהוא מנסה ללכת מעצמו? איפה זה כתוב? איפה זה כתוב שאברהם הלך לקראת לאומיות אחרת? נו? הוא הלך ללאומיות, הוא רצה לחזור הביתה, תרח. אברהם נגרר אחרי אביו. שרי עקרה. בשלב הזה אברהם איננו מהווה תקווה לעם העברי.
מה זה הבית?
ארץ ישראל. כי הם עוד לא ידעו את הקשיים שיש בכנען ואת הקלות שיש בחרן. אם אתה מדבר על הצלה מן השואה, חרן זה יותר טוב, פחות בעיות. בסדר? זה בעצם מה שקורה כאן. אז אני רוצה לחזור פה על נקודת הפיתוי הארמי. אין פלא שמדי פעם עם ישראל חוזר לדבר ארמית. את זה הוא עושה בגלויות שלו. מדבר ארמית כי זה השפה שבה הוא מרגיש בבית. כשהרבנים מדברים ביניהם או כותבים זה לזה, הם כותבים בארמית. כל הגמרא, כל הזוהר, מלא בארמית. כי זה התת מודע שלנו. וביאור של מה? של התנ"ך. התנ"ך נכתב בארץ ישראל בזמן שיש השראת שכינה, והזוהר נכתב בארץ ישראל בזמן שאין השראת שכינה. לכן חזרנו לדבר ארמית. אבל בזמן שאין השראת שכינה. בכל זאת. טוב, בואו נראה עכשיו מה שקורה כאן בפרק י' ב'. עכשיו, אני חושב שהרקע כאן ברור ביותר. עכשיו אפשר לגשת לפרשת לך לך. פרשת לך לך היא מהותית מאוד, אבל אנחנו מבינים עכשיו שיש קצת היסטוריה מאחורי הדברים. ויאמר השם אל אברהם, לך לך, מארצך ומולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך ויהי ברכה, ואברכך מברכך וכללך האור, ונברכו בך כל נשכות האדמה, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. אחרי קריאת ארבעת הפסוקים האלה נשאלת שאלה פשוטה, אני חושב שכל אחד יכול לענות עליה, בן כמה היה אברהם כשהשם אמר לו ללכת? 75. כל הכבוד, תשובתך נכונה, זכית בפרס מגבס אמיתי. עכשיו אברהם היה בן 75 שנה. אפילו במושגים של הימים ההם, גיל 75 זה גיל מכובד. זה לא זקן מאוד, לפי המושגים של אז, אבל זה גיל שבו אברהם נמצא אחרי תקופה שבטח הוא עשה בה הרבה דברים. מה עשה אברהם במשך 75 שנה? אז התורה אומרת את זה בפסוק ה', ואת הנפש אשר עשו בחרן. הוא היה עושה נפשות. דרשת חז"ל, מה זה נפשות שהוא היה עושה? מגייר. לא מחזיר, אלא מגייר. אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגיירת את הנשים. הם היו מגיירים, אם כן, את בני האדם, לאיזו דת? לאיזו דת? העברים היו עובדי עבודה זרה, לפי מה שלמדנו לפני. אולי חוץ מעבר. אז מה הייתה הדת של אברהם? אמונת הייחוד. כלומר, אברהם כנראה רצה אז להקים דת מונותאיסטית. מה ציבור היעד של הדת הזאת? כולה, כל האנושות. עכשיו, זה דבר מפתיע. האם אנחנו מכירים בימינו דת מונותאיסטית כזאת? מה? דת האומרת שהיא רוצה למכור אמונת ייחוד לכל העולם כולו. יש רק אחת כזאת, האסלאם. האסלאם הוא דת, ללא שום ספק, והיא מונותאיסטית, ללא שום ספק, וציבור היעד העולם כולו. לעומת זה, הנצרות, שרגילים להזכיר אותה כדת מונותאיסטית, אני מסכים, זה דת, אבל היא לא מונותאיסטית. היא מאמינה בשלושה אלים לפחות. כן? היא אלילית. היהדות, אני מסכים, היא מונותאיסטית, אבל היא לא דת. כלומר, היהדות היא אומה. זה כאומה. בין האומות שאנחנו פועלים לגילוי ייחוד השם. אם כן, אפשר לומר שהרעיון ש... מה? מה לא הבנת? את השלב השלישי? אנחנו לא דת, אנחנו אומה, עם ישראל. שמעת את המושג הזה? בין דת לעם? זה כרחוק מזרח ממערב. שני הבדלים יש בין דת לבין עם. דת זאת תנועה נפשית שפונה ממטה למעלה, והנושא של הדת זה הפרט. אני, אתה, הוא. אמה, זה משהו אחר לגמרי. זה תנועה שמתחילה ממעלה למטה, והנושא שלה, הכלל. הבנת? לענייננו מספיק ההבדל בין כלל לפרט. מה? ומה שלמה? כללה. זאת אומרת, הלאומיות מוצאת את ביטויה בהוויה הקולקטיבית, לא ביחיד. מובן? זאת אומרת, שלפני שאברהם אבינו שומע על עצמו כעל גוי, כלומר, לפני שאברהם יודע שהוא עתיד להיות אומה שלמה, הוא רואה את עצמו כמר אברהם, כן? בן תרח, שעניינו להעביר לכמה שיותר מיליוני ומיליארדי יחידים את אמונתו. כלומר, אפשר לומר שהיעד של אברהם אבינו במשך 75 שנה היה קדושת הפרט. הוא רצה לקדש כל פרט ופרט בין בני אדם. הוא רצה שכל יחיד בעולם יקדש את החיים שלו על ידי אמונה בשם, על ידי שלילת עבודה זרה ועל ידי עבודת השם. זה מה שהוא רצה. ניתן לומר במידה מסוימת שזה מה שהאסלאם טוען, אבל כפי שזה לא האמת, אבל טוען שהוא היה רוצה בו. מדוע זה לא האמת? אנחנו נראה בהמשך. אבל זאת בעצם, אפשר לומר, דרכו של אברהם הראשונה, להקים דת קוסמופוליטית, מונותאיסטית, עבור כל בני אדם. בסדר? הרעיון, מה? כן. זאת אומרת, עד אז, בעצם אברהם איננו מקים את היהדות, כשהוא מגייר, הוא לא מגייר ליהדות בכלל.
אבל הוא שמע על ארץ אבותיהם?
הוא שמע על ארץ אבותיהם, הוא יודע שזה ארץ אבותיהם של העברים, רק הוא לא חושב שהעובדה שהוא עברי היא נוגעת לעניין. הוא מגייר אנשים לאמונת הייחוד. מאיזה אומה שלא תהיה? ושרה מגיירת את כל הנשים, מאיזה אומה שלא תהיינה? עד כאן זה מובן? כן. אין לו שליחות מאל. הוא כל החיים שלו מטיף לאמונה בשם, כשהאלוה הזה מעולם לא דיבר עמו. אפשר לומר את ההשתוקקות האדירה של אברהם במשך 75 שנה, שהוא יזכה שלפחות פעם אחת אותו אלוה שהוא עובד למענו יתגלה אליו. כן. נכון, ודאי.
שנלמד שם,
נכון. אין שום ספק.
ואברהם ירש את זה.
נכון. נכון. השאלה אם הם רואים בזה משהו ייחודי למשפחה שלהם, או באופן מקרי זה עבר במשפחה. את אמונת הייחוד לא, הוא לא חידש. מה שהוא חידש זה שצריך לשכנע את כולם ללכת לפי זה. הרי זה הראב"ד שואל. הראב"ד שואל, מדוע השם ועבר לא נחשבים למונותאיסטים הראשונים? הרי גם הם האמינו באל אחד. הוא אומר, אברהם היה הראשון שחשב שצריך לשכנע אחרים. כלומר, שם ועבר כנראה סברו שהרעיון של אמונת הייחוד הוא גבוה מדי עבור בני אדם. ולכן הם אמרו, טוב, אנחנו לומדים את זה, זה סוד כמוס אצל כמה יחידי סגולה. אברהם היה הראשון, ואם נפיץ את זה, אולי זה אפילו יזעזע יותר מדי את הנפש של בני אדם, עדיף לא לדבר על זה. אברהם היה הראשון שאמר שצריך לבסס את החיים על זה. ולכן הוא נחשב, אפשר לומר, לאיקונוקלסט, כן? מבטל כל אמונה דתית. היה איזה גוי אחד בשם טציטוס, יש אומרים טקיטוס, כן? כמו ציצרו, ואיקא דאמרי קיקרו, כן? היה היסטוריון רומאי. אז הוא כותב, יש לו כמה פרקים על היהודים, גם הוא מדבר על חורבן בית המקדש, הרבה דברים הוא מדבר. הוא אומר, היהודים זה עם רע. ושם יש לו רשימה של דברים רעים על היהודים. אחד מהם זה שהם בזים לכל קודש. שום דבר לא קדוש אצל היהודים. בזים לכל האלים. ומי שמצטרף אליהם אומרים לו שאביו ואימו הם כבר לא אביו ואימו. כן? מפירים את האחווה האנושית. כן? זה דברים קשים. כן? וזה מובן שבעיני עובד אלילים, בעצם עבודה זרה היא שיא הקדושה של ימי קדם, ומי שהולך נגד זה הוא בעצם אדם רע. מזעזר. כן? ויש אפילו הצגת תיאטרון כזאת מובדת על ידי פרופסור אבן שמואל במבוא שלו למורה נבוכים. הוא אומר, אברהם שובר את הפסלים, ואז כהני עבודה זרה תולשים את השערות ואומרים, קץ האמונה הגיע. ואז אברהם אומר, אתם אומרים קץ האמונה, ואני אומר ראשית האמונה. הרבה פעמים, מי שאומר דברי אמונה אמיתיים, אז המאמינים למחצה שליש ורביעה חושבים אותו לאפיקורס. זה קורה הרבה, קרה לרמב״ם, קרה לעוד כמה. כן, עכשיו, יפה, עכשיו, אתם יכולים להבין קטע שבמשך 75 שנה, אברהם מחכה לאותו רגע שבו סוף סוף אותו אלוה שהוא עובד לו ומטיף לאמונה בו, יתגלה אליו ויאמר לו את רצונו. ומה הוא אומר לו? ויאמר השם אל אברהם, לך לך, תעזוב את כל מה שעשית עד עכשיו, כרעם ביום בהיר. אני לא יודע, במקום אברהם הייתי נשבר. אומר לכם את האמת? אומר, גם אברהם, סוף סוף אני נגלה אליך להגיד לך שכל מה שעשית צריך לעזוב, יש תוכנית חדשה. נגלה אליו, אבל מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, בעצם אנחנו פוסלים, ריסט, כל מה שעשית, עכשיו יש תוכנית חדשה. אתה עובר עכשיו מקדושת הפרט, שהתעסקת בזה הרבה ועבדת הרבה למען זה, עכשיו אתה צריך ליצור משהו חדש, קדושת הכלל. כלומר, אתה צריך, השאלה אם הוא עוזב או לא, זה אנחנו נלמד. זה אנחנו נלמד, אתה מביא את פסוק ה', לי יש קושיה עליך מפסוק ד', אנחנו נגיע לזה עוד מעט, חכה. יש לנו כלל בלימוד הפסוקים האלה, שכשאנחנו לומדים פסוק אחד, אנחנו לא יודעים את הפסוק הבא. עכשיו, אם כן, כשאברהם שומע את הדבר הזה, הוא נדרש בעצם לעשות מעשה שלאדם דתי הוא קשה מאוד. לראות קדושה בפוליטיקה. אברהם לא היה רגיל בדבר הזה. הוא יודע לראות קדושה ביחיד, ויתכן אפילו יותר מזה, שכדי לחנך אדם יחיד להתקדש, צריך לשכנע אותו גם קצת להתנתק מן החברה הכללית ומן ההוויה הפוליטית. ופתאום אברהם מגלה שהוא צריך גם להיות פוליטיקאי. הוא צריך להקים עם. עם זה ארץ. ואם יש ארץ, אז יש צבא ויש כלכלה ויש מדינה, יש הכל. סדרי שלטון. חידוש עצום. הוא לא חשב על זה לפני כן. כן. נגלה בגיל שלוש, ודאי, נגלה, כתוב שבגיל, לא, בגיל שלוש הכיר אברהם את בוראו, כך כתוב. הכיר אברהם את בוראו, זה לא אותו דבר.
מתי
שלח קישה יותר מאוחר. זאת אומרת, אברהם אומר שהוא משוטט, הרמב״ם אומר שאברהם היה משוטט. בסוף אומר הרמב״ם, מתי הוא סוף סוף עמד על דעתו? בגיל 50. כלומר, בגיל שלוש התחילו הספקות אצלו. לא, זה לא התגלות, זה נס. זה לא אותו דבר. אבל פה לא נאמר, לא אמר לו שום דבר. ויאמר השם אל אברהם. זה פה משהו חדש. מעניין גם שזה לא כתוב בתורה, הסיפור הזה. כלומר, אני לא אומר שהסיפור לא נכון, אני רק אומר שהתורה לא כתבה אותו. למה? כנראה שהכתוב רוצה להדגיש דברים אחרים ממה שהתורה שבעל פה רוצה להדגיש. יש מטרה אחרת. תחפשו בכל ספר בראשית, האם כתוב שאברהם מאמין באל אחד? אז מה? מי אמר שבשביל אברהם השם הוא אל אחד? זה אנחנו יודעים, במסורת שלנו, ממשה רבנו אנחנו יודעים. אבל בדרך הפשט זה לא כתוב. לא שזה לא נכון. אברהם כן האמין באל אחד. אבל זה שהכתוב לא מדגיש את זה, זה בגלל שהמטרה של הכתוב איננה ללמד אותך שאברהם היה מונותאיסט. אלא המטרה של הכתוב ללמד אותך שאברהם הוא מייסד האומה. וזה משהו אחר לגמרי. הוא מייסדה של הוויה פוליטית חדשה. וזה הרבה יותר חשוב, מבחינת המטרות של הטקסט הזה, מאשר השאלה היא, מה הייתה התיאולוגיה של אברהם. למרות שאפשר לדייק באופן מובלע מן הפסוקים שבאמת אברהם מאמין באל אחד, ואיננו מאמין בעבודה זרה, ואפילו נלחם בעבודה זרה. אפשר לדייק את זה. אבל זה לא כתוב במפורש. למה? כי זה לא הנושא המרכזי. עכשיו, בואו נראה בעצם מה אמר לו בדיוק הקדוש ברוך הוא, ואיך אברהם הגיב. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני חוזר לפסוק, ויאמר השם אל אברהם, לך, לך. ושאלתי, מה הפשט, לא הדרש, הפשט של המילה לך? לבד. לך זה לבד. כמו למשל בספר שיר השירים נאמר, אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה. או כשמישהו אומר, אני הולך לי. כן, קומי לך, הולכי לך. כן? כשמישהו אומר, אני הולך לי, למה הוא מתכוון? אני הולך לבד, עוזב אתכם. אז אם התורה רצתה לומר לאברהם, סתם ללכת, אומרת לו, לך. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך, לך, לך לבד. אל תביא איתך אף אחד. כלומר, הניתוק פה הוא מוחלט. לך לך מארצך, אל תיקח לא את הנפש אשר עשית בחרן, אל תיקח לא את אשתך ולא את לוט, אף אחד. אבל נראה אם הוא עשה את זה או לא. פסוק ד' מה? לא, אתה צריך להתנתק מהמפעל הקודם. הבה נראה אם אכן אברהם עשה כן. בוא נבדוק אם אברהם עשה כן או לא. אני מציע, כדי לברר את השאלה הזאת, להסתכל בכתוב. זה אולי מהפכני, כידוע לך. אבל זה יעזור לנו אולי. פסוק ד' וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. מה זה כאשר דיבר אליו השם? לבד. וילך איתו לוט. מי לקח אותו? הוא בא לבד. הקדוש ברוך הוא לא אמר לאברהם, מי שמצטרף תדחה אותו. הוא אמר, אל תיקח, תלך לבד. אם מישהו בא, בעיה שלו. בעיה של לוט. וילך איתו לוט. ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצו מחרה. אם כן, אברהם היה נאמן לצו השם ועשה מה שהקדוש ברוך הוא אמר. פסוק ה אומר את ההפך הגמור של כל מה שאמרנו עד עכשיו. ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען. אני לא מבין כלום. פסוק ד' אמר שהוא הלך לבד ושלא תצטרף מרצונו. פסוקי, אברהם הוא היוזם את הכל. אין לנו אלא לומר שאברהם יצא פעמיים. פעם אחת הוא יצא כדי לעשות את מה שדיבר אליו השם. שימו לב שבפסוקי לא כתוב כאשר דיבר אליו השם. שם זה לא כרצון השם. אלא אברהם חשב לעשות פה שני דברים. האחד, להוציא אל הפועל את התוכנית שהקדוש ברוך הוא גילה לו. אברהם לא יעבור את צו השם, את פי השם, הוא יעשה מה שקדוש ברוך הוא אומר. אז מה, אתה אומר, אתה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אקים אומה? בסדר, אני הולך להקים אומה. חוץ מזה, אני סוחב עמי עוד תוכניות קדומות. התוכניות שלי, אני רוצה להוציא אותם אל הפועל גם כן. לכן אברהם עשה שתי נסיעות. האחת, כדי לצאת ידי חובת התוכנית האלוהית, והשנייה, כדי לצאת ידי חובה התוכנית הקודמת שלו, שאנחנו נקרא לה מכאן ואילך תוכנית אברהם, וכנראה שהייתה תקווה לאברהם שהוא יוכל להשכין את שתי התוכניות זו לצד זו. אנחנו נראה בהמשך הלימוד שלנו, האם זה עלה בידו, לא עלה בידו, מה קרה עם כל הרצון הזה. זהו.